תמורה דף ה', מתחילים בעזרת השם, דף דלת עמוד ב', חמש שורות מלמטה, אמר רבי, סיפר איזה רב חשוב, ישבתי באוטובוס, מאחוריי שני צעירים, אחד אומר, איזה דבר לא יפה, ממש בושה וחרפה. יושבים אלה בעזה, מקבלים גז, מקבלים חשמל, מה הם לא מקבלים? ומה הם נותנים חזרה? טילים? פצצות מרגמה, עפיפונים, בלוני, תו עירה. זה הכרת הטוב. כך יפה להתנהג. עם אותו חשמל שהם מקבלים, עם זה מייצרים את כל האמצעי חבלה האלה. אומר אותו רב, חשבתי לעצמי, נכון, לא נכון, זה צריך לבדוק בצורה יסודית. אבל מוסר השכל, יש כאן מוסר השכל גדול. קדוש ברוך הוא, מה הוא לא נותן לנו? בריאות, פרנסה, חמצן, מזונות. נותן לנו את הכוח להרים את היד, להניע את האיברים. ועם אותו כוח שהוא נותן לנו להניע את האיברים, ניקח את זה לכיוון החיובי, רק מעשים טובים אנחנו צריכים לעשות. זה המינימום של הכרת הטוב. בדומה לזה, בעניינים של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה. אדם יכול לבחור לעשות טוב, והוא גם יכול לבחור לעשות לא טוב. גם אם האדם בחר לעשות לא טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכל, והוא יכול גם להצליח עם הלא טוב שהוא בחר לעצמו לעשות. השאלה היא אבל בדברי תורה, בהלכות, כשהתורה אומרת על מעשה מסוים, לא תעשה מעשה זה. ובן אדם הלך ועשה. השאלה מבחינה תורנית, האם הפעולה שהוא עשה חלה? למשל, קידש אישה באיסור. יש מקרים מסוימים, כמו שנראה בהמשך, שהקידושים תופסים. האם באמת הקידושים נתפסו? כמו שנראה, הדוגמאות, כמו שאומרים, ידברו בעד עצמם, כל מיני דברים שתורה אומרת לא לעשות. בן אדם עשה, האם זה מועיל המעשה שהוא עשה בכלל, או שזה לא מועיל? יש בזה שתי דעות. אמר רבי, כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד. כל דבר שהתורה אומרת אל תעשה. אם עביד, מהני. אם הוא עשה, זה מועיל. מה ההוכחה? דאיסל כדתך, לא מהני. אם יעלה בדעתך לומר שזה לא מועיל, המי לקי? למה על מצוות לא תעשה שאדם עובר ומקבל מלכות? הוא לא עשה כלום, זה הרי לא הועיל. מזה שהוא לוקה זה מוכיח שזה הועיל. כך סובר אבאי. רבא אמר, לא מעני. אדם עבר על מצוות לא תעשה, מה שהוא עשה לא הועיל. והיידה להקי, אז תשאל, אם זה לא הועיל, אז למה הוא מקבל מלכות? על זה שהוא העז להמרות את פי השם. משום דעבר, המימרא דרחמנא הוא. העבר על דבר של התורה. הביאה הגמרא עכשיו רשימה של 14 שאלות. 14 שאלות, חלק מהשאלות מופנות כלפי רבא, שהוא יתרץ אותם. וחלק מהשאלות מופנות כלפי אביי, שהוא יתרץ אותם. ונתחיל בשאלה הראשונה. מי טבעי, הברייתא אומרת, אונס שגרש, אדם שחלילה, אנס, נערה, עד גיל 12, יש לו את העונש, את החבילה של העונשים שלו, אבל בין היתר, במקרים מאוד חריגים, זה כמובן לא מדובר במקרה רגיל, במקרה רגיל זה לא יקרה, שהתורה אומרת שאם אותה נערה, איזושהי סיבה שיש לה היא מוקד שכין, היא מומים מאוד מאוד אגרסיביים, והיא רוצה, היא מוכנה אפילו להתחתן עם, עם זה שהיה אונס, התורה אומרת שהוא חייב להתחתן איתה ואסור לו לגרש אותה. אז כמו שאמרנו, אבל שזה לא מדובר במקרה רגיל, כי כמובן שאם היא לא רוצה, ודאי שהוא לא מתחתן איתה. ובמקרה רגיל היא גם לא תרצה. אבל אם יש מקרה מאוד 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 חריג שהיא כן רוצה, אז הוא חייב להתחתן איתה ואסור לו לגרש אותה. אונס שגרש, תורה אומרת לו לא לגרש, לא יוכל שלחה כל ימיו, זה מצוות לא תעשה. אם ישראל הוא, התורה אומרת לא יוכל שלחה כל ימיו, זה אומר שהוא צריך להחזיר אותה. מחזיר ואינו לוקה, לא מקבל מלכות. רגע, אני שואל את השאלה, מה אתה אומר? שהוא מחזיר? והיא אמרת, כיוון דעבר, המימרא דרחמנא להקי, אם על עצם זה, לא משנה, הועיל, לא הועיל. במקרה שלנו זה לא הועיל, זה שהוא גירש אותה, כי הוא צריך להחזיר אותה. אבל הוא עבר על דברי התורה, על זה לבד הוא צריך לקבל מלכות. הנמי ללקי. אז גם אותו רשע שיקבל מלכות על זה שהוא גירש אותה. אפילו שהוא חייב להתחתן את השוב ולא הועילו מעשיו, תיוב תדרבה, שרבה אומר שאפילו שהמעשים שלו לא מועילים, קבל מלכות על עצם זה שהוא עבר על דברי התורה. אמר לך, רבה יכול לתרץ, שן יתם, במקרה המיוחד של אונס, דאמר קרא כל ימיו. התורה אומרת, הוא לא יכול לשלח אותה, כל האיסור לא יוכל שלך, זה רק אם הוא משלח אותה לתמיד. כל ימיו בעמוד והחזר, אבל כל הזמן הוא יכול עדיין להחזיר אותה, ואז הוא לא עובר על האיסור הזה. לכן, באמת, אנחנו אומרים שהוא לא מקבל מלכות, כי הוא בסוף החזיר אותה. שואלת הגמרא ולאביי, מה לפי דעתו התורה מתכוונת כשמוסיפה את המילים כל ימיו? אי לאו דאמר רחמנא כל ימיו, הווה אמינא, איסורא דאבד לי. אם לא שהתורה אומרת שהוא לא יכול לשלחה כל ימיו, אתה יכול להגיד, ואם הוא כן שילח אותה, הוא עבר אל איסור. אבל אף פעם לא היית חושב שהוא חייב להחזיר אותה בחזרה אם הוא גירש אותה. אי באי לאדר, אם הוא רוצה להחזיר את גרושתו האנוסה הזאת, יחזיר אותה. ואי באי, אם הוא רוצה לא להחזיר, לא לאדר, שלא יחזיר, ככה הייתי חושב. כמה שמלן, זה שכתוב כל ימיו שהוא חייב להחזיר אותה. לישנה אחרינה, יש כאלה שמביאים את אותו ברייטה בתור קושייה לא על רבה אלא הפוך, על הבאי. איך הולך הקושייה, אותה קושייה על הבאי? מייטיבי, אונס שגרש, אם ישראל הוא, מחזיר ואינו לוקה. הוא קיים, לא יוכל שלך כל ימיו, הוא יחזיר אותה בסוף. ואם כהן הוא, שכהן לא יכול להחזיר, הוא לא יכול להתחתן עם גרושה, וגם אם זה הגרושה שלו, הוא לא יכול להתחתן איתה שוב, לוקה ואינו מחזיר. קטני, בכל אופן מה ראינו בברייטה שכתוב לגבי ישראל, אם ישראל הוא מחזיר, איך הוא מחזיר? אתה רואה מפה שלא הועיל זה שהוא גירש, שהיא תישאר מגורשת, אלא הוא צריך להחזיר אותה בחזרה. תיוב תדה הבאי, שאמר שכן מועיל המעשה שלו, הוא עבר על הלב, הוא גירש אותה, אז גמרנו, הוא לא קשור אליה יותר, למה אתה מחייב אותו להחזיר אותה? עונה הגמרא, שן יתם, לגבי אונס זה שונה, דרחמנה אמר, בתורה כתוב כל ימיו, הכוונה כל ימיו התורה מחייבת אותו בעמוד והחזר. בדרך כלל, אדם שעובר על לא תעשה, מה שעשה עשוי, גמרנו. אבל פה התורה אומרת לו, לא, מה שעשית, אנחנו לא משלימים עם זה. אתה חייב להחזיר אותה בחזרה. טוב, אם התורה אומרת במפורש, זה ודאי שונה. ורבה אמר לך, פה הרי רבה צריך לתרץ מה התורה מתכוונת להגיד במילים כל ימיו. אילו כתב רחמנא כל ימיו, אבא אמינא, הייתי חושב שלא רק כהן, לא, מקבל מלכות, אלא אפילו ישראל ללקי ולהדר. ישראל, חוץ מזה שהוא צריך באמת להחזיר אותה, כי הוא יכול להחזיר גרושתו, הוא גם מקבל מכות, על הלא תעשה שהוא עבר. דאב עלי, לאב גריידה, כי הוא עבר על מצוות לא תעשה, וזה מספיק בשביל שיקבל על זה מלכות. דאב רחמנה, דכתיב לא יוכל לשלחה, מה עליו? התורה אומרת לא יוכל לשלחה, התורה אומרת לך אל תגרש, הוא הלך וגרש. אז הוא עבר על לאו, מה קורה לאדם שעובר על מצוות לא תעשו, מקבל מלכות. טוב, החזרתי, נו אז מה אם החזרת את האישה? אבל תכלס, הוא אדם עבר על לא תעשה, הוא צריך לקבל על זה מלכות. האחי כתב קרא כל ימיו. מה זה בא להוסיף? לשבוי לאונס ללא תעשה שניתק לעשה. זאת אומרת, זה לא סתם לא תעשה פה. זה לא תעשה שהתורה גם אומרת לך איך לתקן את הלא תעשה. איך? על ידי מעשה של תיקון. התורה אומרת, לא יוכל שלך כל ימיו. זאת אומרת, שאם הוא שילח אותה, הוא לא יכול להשאיר אותה כל ימיו משולחת, אלא צריך להחזיר. אז זה כמו מצוות עשה. ולכן ההלכה באליו הניתק לעשה, שמכיוון שהעשה מתקנת עליו, דאין לו כן עליו, הוא לא צריך לקבל על זה בנוסף מלכות. שואלת הגמרא, והרי אדם תורם תרומה גדולה מן הרעה על היפה. גם יש לו פירות טובים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כביכול, נתתי לך פירות טובים, בוא תן לי גם משהו, בוא תן לי מהפירות האלה, והוא אומר, מה, אני אתן מהפירות הטובים שיש לי? לא, הוא לוקח פירות לא טובים, מהם הוא מפריש על הפירות הטובים. והרי, דרחמנה אמר, מכל חלבו, החלב זה המשובח יותר, משם תפריש תרומה, חלבו אין, גירוין לא, מזה אל תיתן. מדבר גרוע. ותנן, שנה אומרת, אין תורמין מן הרעה על היפה. חתחילה אל תתרום מן הרעה על היפה. ואם תרם, תרומתו תרומה, זה כן מועיל. על מה? אפילו שאדם עבר על איסור, מעני, תיוב תדרבה, שאמר שזה לא מועיל כשעובר על איסור. אמר לך רב השן יתם כדי רבי אילה. שם זה שונה בגלל דבריו של רבי אילה, דאמר רבי אילה, מניין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה. ההיגיון אומר, והסברה אומרת שזה אמור לא להועיל. מאיפה אנחנו יודעים שבכל זאת תרומתו תרומה? שנאמר, התורה אומרת, תפרישו תרומה מהמשובח על הפירות שלכם, ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. כדי שלא יהיה לכם עבירה, לכן כדאי לכם לקחת דווקא את החלק המשובח בתור תרומה. רגע, ואם אני לא אקח את החלק המשובח, אז מה, אני עובר על איזה עבירה? למה שאני אעבור על איזה עבירה? זה הרי לא מועיל כשאני עובר על לא תעשה, זה בכלל לא נקרא תרומה. אז איך אתה אומר שאני עברתי על מצווה מסוימת? התורה אומרת אבל שזה נשיאות חטא. ואם אינו קדוש נשיאות חטא, למה? הרי ממילא מה שהפרשתי זה כלום, אני צריך להחזיר את זה לקחת תרומה אחרת, מהיפה. אז למה יש נשיאות אבון? מכאן אומר רבי אילאה, לתורה מן הרעה ליפה, נכון הוא עשה משהו לא בסדר נגד מה שהתורה אומרת, לקחת דווקא את החלב, את המשובח. אבל בכל זאת, שתרומתו תרומה. בדרך כלל באמת לא מועיל. אדם שעובר על המצווה של התורה, המעשה שלו לא יועיל. אבל פה התורה אומרת שהוא נושא חטא, סימן שזה יועיל. שואלת הגמרא ולאביי, מה צריכים לכתוב את המילה שהוא ולא תיסו עליו חטא? הרי תמיד, אפילו שמאדם עושה מעשה נגד התורה, זה מועיל. אז מה החידוש פה שהוא נושא חטא? איל עבד אמר רחמנה ולא תיסו עליו חטא, אבא אמין האחי אמר רחמנה. אם לא שהתורה הייתה מוסיפה את המילים האלה, הייתי חושב שזה מה שהתורה מתכוונת. עביד מצווה מן המובחר. כשאתה נותן תרומה, תעשה מצווה מובחרת. קח את החלק המשובח. והיא לא עביד, ואם לקח את החלק הלא משובח, חוטא לא מקרי, זה לא נקרא שהוא עשה איזה חטא, זה לא פגם בתרומה. כמה שמלן שהוא כן עושה חטא. יש פה עוד עומק טיפה מהרב מבריסק, שאומר שהוא הבין בדברי רשי שיש פה איזשהו חיסרון אפילו בתרומה, שזה תרומה של דיעבד. זה החידוש. טוב. שואלת הגמרא שאלה נוספת. והרי, אדם שתורם, ממין על שאינו מינו. אני עכשיו מפריש על חיטים, במקום להפריש חיטה על חיטים, אני מפריש שעורה על חיטים. דמר רחמנה, כל חלב יצהר. בהמשך שם כתוב וכל חלב דגן ותירוש. יצהר זה שמן, זיתים, ודגן זה חמש מיני דגן, חיטה, שעורה, שיפון, קוסמת, שיבולת שואל, לדגן. ותירוש, זה הכוונה יין, ענבים. אז התורה אומרת, כל חלב יצער, תן תרומה על זיתים. וכל חלב דגן ותירוש, תן תרומה על דגן ועל ענבים. עכשיו, למה צריך לכתוב פעמיים את המילה חלב? זה בא ליתן, ללמד אותנו, ליתן חלב לזה וחלב לזה. זאת אומרת, כשאתה מפריש תרומה, אל תיתן מענבים תרומה על זיתים ולהפך, אלא מזיתים תיתן על זיתים, והענבים תיתן על ענבים. ותנן, שנה אומרת, אין תורמין ממין על שאינו מינו, כמו שלמדנו מהפסוק. ואם תרם, אין תרומתו תרומה. על מה לא מעני? אתה רואה שכשבאדם עובר על מצוות לא תעשה שבתורה, המעשים שלו לא הועילו. תיוב תדע הבאי, שאומר שאדם שעובר על פעולת איסור, המעשים שלו כן הועילו. אמר לך הבאי, שאני אתם, כשאדם נותן תרומה, מגפן, מענבים, על זיתים לדוגמה, דאמר קרא, יש עוד פסוק, ראשיתם. מה זה בא ללמד? ראשית לזה וראשית לזה. הלשון רבים אומר, של הפסוק ראשיתם מלמד אותנו, שצריך לתת תרומה מזיתים לדוגמה על זיתים, ומענבים על ענבים, לא להרבב, לא לתת תרומה מסוג אחד על סוג אחר. כעניין שהתורה כותבת את זה פעם נוספת, זה אומר שזה מעכב, ואם הוא עשה לנגד מה שתורה אומרת, אז באמת מעשיו לא הועילו. אבל אם זה לא כתוב פעם נוספת, זה לא אומר שזה מעכב. וכן אמר רבי אילה, ראשיתם, גם רבי אילה למד מזה שכתוב ראשיתם, שגם בדיעבד אם אדם מפריש מסוג על סוג אחר, זה לא יהיה תרומה. שואלת הגמרא ולרבה, מה חסר את המילה ראשיתם? הרי לפי דעתו בכל מקרה, זה לא מועיל מעשיו. אילב דאמר רחמנה ראשית העם, אבא אמינה, תירוש וייצר דכתיב בו חלב חלב. תירוש וייצר כתוב בנפרד חלב על תירוש וחלב על ייצר. אז על זה באמת הייתי לומד דאין תורמין מזה על זה. אתה לא נותן תרומה מענבים על זיתים. אבל תירוש ודגן, כאן לפי הגאון מווילנה מדלגים ארבע שורות, עד המילה דחד. תירוש ודגן דחד, חלב כתיב בו, כתוב חלב, דגן ותירוש. תרים מהי ההי, אז אולי אפשר כן להפריש מדגן על תירוש. לכן כתב רחמנא ראשיתם שגם על זה אל תתרום מאחד על השני. שואלת הגמרא שאלה נוספת, והרי חרמים. אדם נודר לתת מתנה לכהן, בנדר של חרם הוא אומר את זה. זה לא כמו המילה חרם שהרבה מכירים, שמנדים מישהו או מנדים דבר מסוים. חרם, כשהתורה אומרת שאחד מחרים כל חרם להשם לדוגמה, זה כמו מתנה. זה נראה ממש הפוך מהמשמעות שיש הרבה שמשתמשים בה היום. זה מתנה, אתה מחרים חפץ לכהנים, אתה מחרים חפץ לבדק הבית. התורה אומרת, דאמר רחמנא, שאם אדם מחרים חפץ לכהן, לא ימחר ולא יגאל. אתה לא יכול למכור את החפץ ולהביא לכהן את הכסף, אתה לא יכול לפדות את החפץ, צריך להביא לו את החפץ הזה עצמו שהחרמת. ותנן, בכל זאת המשנה אומרת, חרמי כהנים, הגרסה המדויקת, אין להם פדיון, אלא נותנים אותם, נותנים לכהן, נותנים את זה לכהן ככה כמו שזה, בעקבות הפסוק שאמרנו. ומה רואים מפה? שאפילו שהתורה אומרת לא לפדות, והבן אדם פדה באיסור, בגלל שהתורה אומרת לא לפדות, האדם פדה באיסור, לא אילו מעשיו, ובאמת זה לא יהיה פדוי. אלמה לא מענה, תיובת דה אביי. אביי אומר שכן מועיל מעשיו כשהוא עובר על איסור. אמר לך, אביי יענה, שאני הטעם, פה לגבי אדם שפודה חרמי כהנים, זה שונה. ואמר רחמנא, קודש קודשים, ואז התורה מוסיפה את המילה הוא, כדי ללמד אותנו בהווייתו יהה. כמו שהיה, כך יהיה. מה שרק תעשה איתו לא יעזור לך כלום. הוא נשאר חרם. שואלת הגמרא ולרבה, שהוא סובר שתמיד לא מועיל, כשאדם עושה מעשה נגד התורה, היי הוא, מה הוא בא ללמד מהמילה הזאת? למיותי בכור, שגם בכור אסור למכור. דתניא, בבכור נאמר, לא תפדה. ובכל זאת, נמכר הוא. במעשר בהמה נאמר, כן, כשאדם יש לו הולדות שנולדו לו במשך השנה, הוא מכניס אותם לתוך דיר, ואז מוציא אחד אחרי השני, העשירי מסמן אותו והוא הופך להיות קורבן מעשר בהמה. שם נאמר, לא יגאל, אסור לפדות את המעשר בהמה, ובאמת אינו נמכר, לא חי ולא שחוט ולא טעם ואפילו לא בעל מום. אז הייתי חושב שגם בבחור, הרי יש היקש בין בחור לבין מעשר בהמה, אולי גם בבחור נאמר שאי אפשר לפדות. לכן מחדש את התורה במילה הוא להגיד שבחור כן אפשר לפדות אם יש בו מום. שואלת הגמרא והרי תמורה, מסכת שלנו. דאמר רחמנא לא יחליפנו. אתה הקדשת קורבן, תקריב את אותו קורבן שהקדשת, אל תחליף את זה בקורבן אחר, בהמת חולין אחרת. ולא ימיר אותו. עוד לשון של פסוק. ותנה, משנה שלנו בכל זאת אומרת, לא שאדם רשאי להמיר. התורה הרי אומרת לא להמיר, אז אסור להמיר. אז מה כתוב? הכל ממירים. מה הכוונה שאפשר שממירים? אלא שאם אמיר מומר. הכוונה שאם בן אדם לקח בהמת חולין והדפיס עליה קדושה של קורבן, אז באמת יחול על הוולד הזה קדושת תמורה. אבל, וסופג את הארבעים, רגע, אדם, התורה אומרת לו, אל תעשה תמורה. הייתי מצפה שאם הוא יעשה תמורה, זה לא יחול, לפי דעת רבה. ופה מה אנחנו רואים? שזה כן מומר. אל ממעני, תיובת דרבה. רואים שזה כן מועיל, אז קשה על רבה, שאמר שלא מועיל כשאדם עובר על מעשה שהתורה אומרת לו לעשות. עונה הגמרא אמר לך, רבה יכול לתרץ, שנייתם לגבי תמורה, דאמר קרא במפורש, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. התורה אומרת שהמעשה שלו יועיל, שגם תמורתו יהיה קודש. ולאבאי, מה הוא לומד מהפסוק, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, הרי לפי דעתו, בכל מקרה, גם אם אדם עובר על איסור תורה, המעשה שלו יועיל, אז מה מוסיף הפסוק הזה? אילו דאמר רחמנא והיה ובתמורתו יהיה קודש, הווה אמינא. הייתי חושב, כמו טעות שהרבה אנשים שלא לומדים מסכת תמורה חושבים, שכשבאדם לוקח בהמת חולין, והוא מעביר את הקדושה מהקורבן לבהמת חולין, אז אומרים לך שהבהמת חולין הופכת להיות קדושה, אז הם חושבים שהבהמת קורבן יהיה תחולין, אבל זה לא נכון. אני הייתי ככה חושב. הווה אמינא, תצא זו, הקדושה של הקורבן תצא מקדושתה, ותיכנס זו, תיכנס הקדושה לבהמת חולין, ככה הייתי חושב. כמה שמלן, לא. הוא ותמורתו, שניהם, יהיה קודש. שואלת הגמרא, והרי בכור, דאמר רחמנא לא תפדה. ותנן, המשנה אומרת במשך המסכת, כל הקורבנות, שיש בהם כמובן מום, לא סתם, יש בהם מום, אז יש להם פדיון, אפשר לבדות את הקורבן, כסף שמקבלים, קונים את אותו קורבן בבהמה תמימה בלי מום. וגם לתמורותיהן, ברגע שיש להם מום, גם להם יש פדיון. זה כל הקורבנות. חוץ מן הבכור ומן המעשר, בכור ומעשר בהמה, אי אפשר לבדות אותם גם כשיש בהם מום. על מה? אז רואים מפה שבכור ומעשר לא מעני. אם האדם יעשה בהם תמורה, אם האדם יפדה אותם, שהתורה אומרת לא לפדות, זה לא יעזור. זאת אומרת, זה לא יועיל והפדיון לא יתפס. תיובת דה אביי שאמר שאם אדם עובר על איסור, מקבל מלכות על זה שעבר איסור, אבל המעשה שלו הועיל. אמר לך, אז אביי תרץ, שאני אתם, שם זה שונה. כתוב לגבי בכור, אמר קרא, כתוב שם קודש הם, כתוב את המילה הם. לומדים מזה, בהווייתן יהיו. אם שערו בהווייתם, הם, הכוונה שישארו בהווייתם, כמו שהם, גם אם תפדה אותם מה שרק לא תעשה, הם יישארו בקדושתם. אומרת הגמרא, ולרבה, היי הם, למה לי? לפי רבה, מה הוא, בשמה חסר המילה הם? אז הוא אומר, מה שכתוב בבכור הם, זה בא ללמד, הן קרבין. בכור, אדם שנולד לו ולד ראשון לאמו, יש לו קדושת בכור, קורבן, מקריבים אותו קורבן, ואין תמורתן קרבין. דבר מעניין, דרך כלל, אדם שעושה תמורה בקורבן, חלק גדול מהקורבנות, גם התמורה אפשר להקריב אותה בתור קורבן, בתור קורבן תמורה. אבל בכור, שלקחו בהמת חולין ואמרו שהקדושה של הבכור יעבור לבהמת חולין, אז הבכור נשאר בקדושתו, והחולין הופך להיות תמורה, אבל אי אפשר להקריב אותו. זה מה שלומדים מהמילה הם, שרק הם קרבים ולא תמורתם קרבים. שואלת הגמרא ולאביי, אי סברה מינה לי, מאיפה יודע שבבכור באמת אין תמורתם קרבה? שכתוב, אם שור, אם שה, להשם הוא. כך כתוב לגבי בכור. המילה הוא מלמדת אותנו, הוא קרב ואין תמורתו קרבה. ורבה, אומרת הגמרא, אין הכי נמי, דמי ההוא קרא. גם הוא לומד באמת מהמילה הוא, שאין תמורתו של בכור קרבה. אלא מה הוא לומד מהם? הם, למה לי? לימד על בכור ומעשר בהמה, שנתערב דמן בכל העולים. דם של בכור יתערבב בקורבן אחר, עולה, שלמים, לא משנה איזה. אחד מהקורבנות שעולים לגבי המזבח. או דם של מעשר, בהמה, קורבן מעשר בהמה, שהדם, לפני זריקת הדם, יתערבב בדם של קורבן אחר, שקרבין לגבי מזבח. אתה יכול לקחת את הדם שמעורבב פה שתי קורבנות ביחד, לזרוק על המזבח, וזה מתיר את הבשר של שתי הקורבנות. כי דם של קורבן לא בטל. גם אם יש פה רוב של קורבן אחר, הדם של הקורבן שהוא מיעוט לא בטל פה ברוב, אלא שניהם נמצאים. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב הם, בהווייתם, גם כשהם מעורבים. והבאי, היי סברה מנהלי, מאיפה הבאי לומד שדם של קורבנות לא בטל, גם של קורבנות בכור ומעשר בהמה? מהפסוק שעוסק ביום הקדוש בשנה, יום הכיפורים. יש את הפר, את השור של הכהן גדול, שמחפר על הכהן גדול. ויש את הסעיר, משהו מאוד מאוד נדיר, שלוקחים שני סעירים, שמים גורל, אחד להשם, אחד להזזל, אז להזזל נניח בצד. הסעיר להשם, יש פר ויש סעיר, הפר של הכהן גדול והסעיר הזה, הסעיר להשם, את שניהם מקריבים, והם עושים את היום כיפור. מזים מאדם של הפר בתוך קודש הקודשים. אחד למעלה, שבע למטה, כמו שאנחנו מכירים. אחרי זה מאדם של הסעיר, אחד למעלה, שבע למטה. אחרי זה כנגד הפרוכת, אחד למעלה, שבע למטה. אחרי זה לוקחים את הדם של הפר והסעיר ביחד, מערבבים אותם, ומזים על המזבח הזהב, מזבח הקטורת שנמצא בתוך ההיכל. הפסוק שם אומר, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר, בשביל לערבב אותם יחד ולעזות על המזבח של הקטורת, המזבח הפנימי, מזבח הזהב, אפשר לקרוא לו גם. אתה קורא לזה דם הפר ודם השעיר, כשזה מעורבב, אתה יודע כמה דם יש לפר? זה הרוב, רוב מוחלט. ועל דם הפר מרובה משל שעיר, אז איך זה לא בטל דם השעיר בדם הפר? מכאן, לעולין שאין מבטלים זה את זה. שני קורבנות שעולים לגבי המזבח, הדם שלהם, גם אם הוא מתרבב, הוא לא מתבטל. גם יש פה אחד שהוא רוב. דתניה, באמת זה גם ברייתא מפורשת. פסוק אומר ולקח מדם הפר ומדם השעיר, שיהיו מעורבים. צריך לקחת מהדם של שניהם, דברי רבי יושיע. אז אם כן, מכאן לומד גם כן, מכאן לומד אביי, שגם דם של בכור ומעשר בהמה, אם הוא מתערבב בקורבנות אחרים, הוא לא בטל. ורבה, למה הוא לא לומד באמת מהפסוק הזה, אלא הוא לומד את זה מהפסוק של הם, הטעם, לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים, הוא סובר שבכלל, למה קוראים לדם הפר ודם השעיר כל אחד בפני עצמו? כי בכלל לא מערבבים אותם. הוא חולק על רבי יושיע. אתה מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו. הוא לוקח מדם הפר בפני עצמו ומדם השעיר בפני עצמו גם על המזבח הפנימי, המזבח הקטורת. אז וסבר לרבי יונתן שסובר שלא מערבים. אז מאיפה נדע שבבכור ומעשר שהתערבבו בקורבנות הדם שלהם וקורבנות אחרים, דם העולים לא בטל? אז הם לומדים מהמילה הם. זה הלימוד של לפי דעתו. שואלת הגמרא, והרי מעשר, מעשר בהמה. דאמר רחמנא לא ייגאל. יצא לך עשירי, עשירי קודש, אל תפדה אותו. ותנן, יש להם פדיון, וגם לתמורותיהם פדיון. זה מדובר בשאר הקורבנות. חוץ מן הבכור ומן המעשר. התורה אומרת, אל תפדה. הלכת ופדית, שום דבר, זה לא נתפס. על מה לא מעני, תיוב את הדעה הבאה, יש אומר אם אדם עובר על איסור, כן מועיל מה שהוא עשה. אמר לך שאני יעתם, דיאליף עברה עברה מבכור. כתוב במעשר בהמה, כל אשר יעבור תחת השבת. כתוב לגבי בכור, ועברת כל פת רחם להשם. כתוב לשון עברה בשניהם. כמו שבבכור אנחנו אומרים, שאם אדם פדה, לא מועיל הפדיון, ככה גם במעשר בהמה. שואלת הגמרא, הרי יקדים תרומה לביקורים. תורה אומרת קודם לתת ביקורים ואחר כך תרומה. אדם קודם כל נתן תרומה, אחר כך ביקורים. דמר רחמנה מלאתך, זה הכוונה לביקורים, שאדם מפריש כשהשדה מלאה, נגמר מלאכתה, ודמעך זה תרומה, שכשהיא מתערבבת בחולין, זה מדמה ואוסר את התערובת. לא תאחר, אל תאחר את הביקורים אחרי תרומה, אלא קודם תיתן ביקורים, אחר כך תרומה. ותנן, שנה אומרת, המקדים, קודם נותן תרומה, אף על פי שהוא בלא תעשה, לא תאחר, מה שעשה עשוי. אז קשה על רבה שאומר שזה לא עשוי, אם אדם עובר על האיסור של התורה. אמר לך רבה, שני הטעם, שם זה שונה. אתה אמר קרא, לגבי אדם שגם כן מקדים מה שצריך להיות אחר כך, הוא הקדים, קודם כל נתן מעשה ראשון ללוי, אחר כך נתן תרומה גדולה לכהן. צריך קודם כל לתת תרומה גדולה לכהן, אחר כך מעשה ראשון ללוי. שם התורה אומרת, מכל הגרסה של הפסוק מתנותיכם, גם בשורות הבאות יהיה עוד פעם התיקון הזה, לא מעשרותיכם אלא מתנותיכם, מכל מתנותיכם תרימו. אז אם כן, רואים מפה, שהתורה באה ללמד אותנו שצריך לתת מכל מתנותיכם תרימו תרומת השם, צריך לתת תרומה גדולה גם על אותו מעשה ראשון, זאת אומרת, אם הגיע פה לוי וקיבל מעשר ראשון, ואז רץ הכהן אומר, רגע, מה אתה לוקח? אומר, מעשר ראשון, אבל ודאי לא קיבלתי תרומה גדולה. ואתה יודע מה? אז מה עושים עכשיו? בסדר, בוא נפריש גם על המעשר ראשון שלקחת, אומר בעל השדה, ונותן לו תרומה גדולה גם על המעשר ראשון. כך אומרת התורה. אבל מה רואים מפה על כל פנים? שהמעשר ראשון, למרות שהפריש אותו לפני התרומה, זה חל. אומרת הגמרא, בגלל ש... מאיפה אנחנו יודעים שזה חל? מהפסוק המיוחד הזה. אז אותו דבר גם לגבי אדם שהקדים, קודם נתן תרומה ואחר כך ביקורים, גם כן בדיעבד זה חל מאותו פסוק. שואלת הגמרא, ולאביי שהוא סובר שתמיד אדם שעובר על מצווה מהתורה, המעשה שלו בכל זאת מועיל, אז מה הוא ילמד מהפסוק? מכל מתנותיכם תרימו. מה הפסוק הזה מלמד אותו? מבא אליי, כדאמר לי רב פאפה לאביי. יש דיון מאוד מעניין בין רב פאפה לאביי. אנחנו בשביל זה נצטרך אבל לחזור לשדה. מקווה שהמזג אוויר שם טוב עכשיו. נמצאים בשדה, בעל השדה שמח, הוא רואה ככה את כל העמל שלו במשך התקופה האחרונה, נושא פירות, אז הורים בדימה ברינה הקצורו, והוא בא לתת את המתנות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לתת, אז הוא מפרסם שכל מי שמגיע לו מתנות שיבוא לשדה. טוב, מגיע לוי, נותן לו מעשר ראשון. ואז רץ מהר אותו כהן, כנראה זה אותו כהן שדיברנו עליו קודם, רץ מהר, אומר, מה עשית? מה הבאת לו מעשר ראשון? אתה לא יודע שצריך לתת קודם תרומה? תרומה גדולה? מה נכון, מה עשיתי? אז שם המדובר, צריך לדייק פה, שהלוי ואחר כך הכהן הגיעו, כשבקושי התבואה סיימה לצמוח, אבל עדיין לא עשו הרמה מכל התבואה, ועדיין לא החליקו את הרמה, שזה הסמל שבעצם סיימו פה את המלאכה של התבואה. לפני גמר מלאכה עדיין לא חייבים לתת תרומות ומעשרות, רק אחרי שגומרים את כל העבודה, אחרי שמסיימים לרום הרמה גדולה של כל התבואה, ולהחליק את פני הרמה, זה נקרא מרוח, אז התבואה מתחייבת מעשרות. פה מדובר לפני התחייבות תרומות ומעשרות. ונמשיך את הסיפור. אז מגיע אותו כהן, אומר, רגע, מה עשית? נתת לו תרומה? נתת לו מעשר ראשון ללוי? אתה צריך לתת לי תרומה? אז יש שם איזה אחד תלמיד חכם, אומר להם, זהו, ברגע שהלוי קיבל את המעשר ראשון, הוא לא צריך לתת מזה תרומה גדולה, נכון? אתה יכול ללכת אליו הביתה, הוא ייתן לך תרומת מעשר. מעשר ראשון צריכים להפריש תרומת מעשר. אבל תרומה גדולה, מה שהוא קיבל מעשר ראשון, לא צריך לתת לך יותר תרומה גדולה. אז על זה, בא פה עם הצעקה הזאת, רב פאפה, לשאול את הבעיה. אלא מעתה, אפילו יקדימו בקרי נמי נפטר. אז למה, אם הוא יבוא, אם הבעל השדה מפרסם, אחרי שהוא סיים להרום את הערמה, גמר מלאכה, הוא מפרסם עכשיו מי שרוצה לבוא, יפריש, כן, מדובר פה כמובן שלא יפריש קודם, אלא מקרה אחר שבן אדם יפריש, בא להפריש תרומות ומעשרות אחרי גמר מלאכה. מגיע הלוי, לקח את המעשר ראשון שלו, ואז רץ מהר, הכהן אומר, איך נתת לו מעשר ראשון? עוד לא נתת לי תרומה גדולה? אז הוא אומר לו, אתה צודק, מה עושים עכשיו? קוראים לו אותו תלמיד חכם מהשדה השנייה, אומר לו, נו, מה עכשיו אתה אומר? מה עושים? אומר, פה אתה חייב לתת תרומה גם כנגד המעשר ראשון שנתת לו. למה? שואל רב פאפה את אביי, אני לא מבין, שיהיה פטור גם פה? אמר לי, אז אביי ענה לו, עליך אמר קרא, על אחד כמוך שיכול לטעון את הסברה הזאת, הפסוק אומר, מכל מתנותיכם, ככה הגרסה כמו שאמרנו, תרימו תרומת השם, שצריך לתת תרומה גם על המעשר ראשון. ומה ראית לרבות את הקרי ולהוציא את השיבולים? למה אם באו ונתנו ללוי מעשר ראשון לפני הכהן, לפני התרומה של הכהן, אם זה היה לפני שעשו קרי, לפני שעשו הרמה, אז אתה אומר שלא צריך להפריש על המעשר ראשון תרומה כנגד זה. אבל אם זה כבר הרמה, אתה אומר שכן צריך להפריש כנגד המעשר ראשון תרומה בפני עצמה. למה? התשובה היא, מרבה אני את הקרי שישנו בכלל דיגון. תורה אומרת שתרומה צריך להפריש מראשית דגנך. זה צריך שזה דיגון. דיגון זה הכוונה הרמה. מה שבהרמה, שעשו כבר הרמה ומרוח, התחייב כבר בתרומה, לכן גם אם נתנו מעשר ראשון קודם, אבל את התרומה צריך לתת, כי כבר זה התחייב, גם המעשר ראשון כבר היה מחויב בתרומה. אבל מוציא אני את השיבולין, שהם עדיין לא היו בהרמה, שאינם בכלל דיגון, ולכן אם דילגו על תרומה גדולה, עליהם כבר לא יצטרכו לתת תרומה גדולה, מספיק שיתנו מהם מעשר, תרומת מעשר. שואלת הגמרא, והרי אלמנה לכהן גדול. כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. ורחמנה אמר אלמנה וגרושה, בסוף כתוב שם לא ייקח. אסור להתחתן לא עם אלמנה ולא עם גרושה לכהן גדול. ותנן, כל מקום שיש קידושין, שאם אדם מקדש, אחד שאסור לו לקדש אותה, אבל יש מקרים שבכל זאת היא תהיה מקודשת. ויש עבירה, אבל אסור לו להתחתן. למשל, אלמנה לכהן גדול. כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה, אבל חל קידושין. אז מה יהיה עם הוולד? האם הוא נחשב כהן כמו אבא שלו, או חלל כמו אמא שלו? כי כהן גדול שמתחתן עם אלמנה, היא מתחללת מכהונה. אם היא לדוגמה אבא של הכהן, אז בעיקרון כשחוזרת חזרה הביתה, היא אמורה שיהיה מותר לה לאכול תרומה. למה? כי היא בת של כהן. גם כשהיא אלמנה, מותר לה לאכול תרומה. אבל בכיוון שהיא התחתנה עם כהן גדול, אפילו אם אחר כך יגרש אותה, היא כבר מתחללת מלהיות כהנת. ועכשיו, פה כשיש לנו מצד אחד כהן, מצד שני חללה, מה יהיה הוולד? הוולד הולך אחר הפגום מבין הזוג. ופה מי שפגום זה החללה, לכן הוולד יהיה חלל. אבל רואים מפה בכל אופן, שזה שהוא התחתן עם האלמנה, הנישואים מועילים, והוולד יהיה חלל. אז קשה על רבא שאמר שזה לא מועיל, הוא ענה הגמרא, שני האחה. פה זה שונה, דאמר קרא, לא יחלל זרעו. עכשיו תגיד לי, לא יחלל זרעו, מה הוא יהיה? אומרת לך תורה, אל תתחתן עם אלמנה או גרושה, בסדר? אם אתה מתחתן איתם, פשוט הבן שלך יהיה חלל, אז זה לא כדאי. רגע, אני שואל אותך שאלה, אחד מתחתן עם אלמנה, התורה אומרת לך לא להתחתן. אתה מתחתן עם אחת שהתורה אוסרת לך להתחתן, אז ברוב המקרים הוולד יהיה ממזר. אז איך פה הוא רק יהיה חלל? מלמד אותנו התורה, לא, הוא לא יהיה ממזר. אז רואים מפה שהקידושין חלים. כי אם הקידושין לא היה חלים, אז הוולד היה ממזר. וזה שהוא חלל, סימן שהקידושין חלים, זה פסוק במיוחד. ולאבאי, הוא יטען שבאמת אדם שעושה עבירה, אז המעשה שלו לא חל. והפסוק לא בא בכלל בשביל ללמד אותנו שהוולד הזה נהיה חלל, להגיד לנו שהקידושין חלו. כי אם זה בא להגיד לנו שהקידושין חלו, נעים הקרא לא יחל. זה גם אומר שהוולד נהיה חלל. מה היא לא יחלל בשני למדים? אחד, לא. זה בא למד משהו אחר. זה בא להגיד שקודם כל הוולד יהיה חלל, ואחד לא, גם האישה תהיה חללה. אבל זה שקידושין תופסים זה פשוט, בגלל שלפי דעתו של הבעיה, כל פעם שאדם עובר על איסור, עדיין זה לא אומר שהמעשה שלו לא מועיל, אלא המעשה שלו כן מועיל. שואלת הגמרא, והרי המקדיש בעלי מומין, אדם שמקדיש בהמה שיש בה מום. עכשיו, הוא לא יכול להקדיש אותה לקורבן. לא נתפס בכלל. לא, מקדיש לעולה. מה הכוונה? לצורך עולה. עם הכסף של הבהמה הזאת, אחרי שיבדו אותה, יקנו קורבן עולה. האדם שמקדיש בעלי מומין לגבי המזבח, רחמנה אמר, כל אשר בו מום אני מבקשת ממך, אומרת התורה, לא תקריבו, אל תקריבו דבר כזה. הגמרא בהמשך תוקים שזה הכוונה לא להקדיש אפילו. אל תקדיש לבית המקדש דבר שיש בו מום, זה לא לעשות דבר כזה. מדובר פה בכל זאת על מלך, ולא סתם מלך, על מלך מלכי המלכים, ולא סתם במקום, אלא בארמון המלוכה שלו, בית מקדש, לא להביא שם דברים כאלה, לא מקדישים אפילו דברים כאלה, לא מתאים. ותנן, בכל זאת יש ברייתא שאומרת, יש כאלה גורסים ותניא, המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח, בשביל לפדות את זה ולהביא אחר כך קורבן בכסף. אף על פי שהוא בלא תעשה, התורה אומרת לא להקריב, לא להקדיש בעל מום, מה שעשה עשוי. תיוב את הדרבה, רבה אומר שאם אדם עובר על לא תעשה, המעשה שלו בכלל לא חל, לא מועיל. אמר לך רבה, דרך כלל זה באמת לא מועיל. שני הטעם, דאמר קרא ולנדר לא ירצה. קורבן כזה, אם יקריבו אותו בתור קורבן, הוא לא מרצה בתור נדר. ריצוי עוד לא מרצה. זאת אומרת, זה לא מרצה בתור קורבן שבאדם מקריב, שזה אמור לרצות, פה זה לא ירצה. אבל המקדש קדשי, התורה מבקש לדייק, אם הקדשת כזה בהמה, זה יהיה קדוש. אבל אם אתה תרצה להקריב את זה אחר כך קורבן, זה לא ירצה. ולאבאי, שהוא סובר שבדרך כלל אדם שעושה דבר שלא תעשה, המעשה שלו כן חל, אז מה הוא ילמד מזה שכתוב, ולנדר לא ירצה? אידה לא אמר רחמנה ולנדר לא ירצה, הווה אמינא שאדם שמקדיש בעל מום זה כעובר מצווה. התורה אומרת לך אל תקדיש בעל מום, למה הקדשת? טוב, הקדשת, הייתי חושב וכשר, זה אפילו מרצה, אם יקריבו את זה בדיעבד קורבן, זה אפילו מרצה כקורבן הייתי חושב, כמה שמלן שזה לא מרצה. למה? כי מלכתחילה כשמקדישים בהמה שיש בה מום, לא חל על זה קדושה של קורבן, אלא רק קדושה של השווי שלו. ולוקחים את הבהמה, פודים אותה, ובכסף שמקבלים תמורתה, קונים את הבהמה ומקדישים אותה לשם אותו קורבן. עד כאן השיעור על דף ה'.